אחד מביא את הקורבנות שלו, אבל זה לא ציבורי. בפסח יש לנו קורבן פסח, אבל זה בחוץ, שוחטים את הקורבן והאכילה נעשית בחוץ. אבל בסוכות יש לנו את שמחת המקדש, שכל ישראל נכנסים לעזרה ושמחים שם. אנחנו מאוד רחוקים מהדבר הזה, וההושענות זה גם כן עבודה של המקדש. כלומר, כיצד הייתה תפילת חול המועד בזמן שבית המקדש היה קיים, בית כנסת שהוא לא בבית המקדש, לא היו הושענות, לא הייתה נטילת לולב. רק מי שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שהיו נוטלים לולב, ומאלה גם לא היו נענועים. הייתה תפילה כמו של פסח, כמו בכל המועד פסח עם הליל גמור. אבל מי שרצה באמת לשמוח, זה לא שייך איך אתה, אז הוא היה הולך לבית המקדש ושם היה רואה את ההושענות והיה נוטל לולב בתוך המקדש 7 ימים. זו המציאות של חג הסוכות, שהיא כולה בתוך הקודש פנימה. זה מתאים להשלמה של ימי התשובה, שאנחנו מוצאים את עצמנו ראויים להיכנס לבית המקדש. היום תגיד ליהודי שההושענות התבטלו, זה נראה לא מוזר. זה נראה לו שחלק מהחג סוכות זה להגיד הושענה, הושענה, זה ממש כולו זכר. בואו נראה פה את ההלכה בסימן תפרש סמך סעיף א', סליחה רבו, ונשאין לך ספר, אבל
אני אבין, זה משבלו, קו חיים.
לא, זה יותר, משנה ברורה, אני חשבתי יותר, שולחן ארוך, אם יש לך שניים, תביא שולחן ארוך ומשנה ברורה. לא, בסדר.
גפו.
הוא גר בבניין הזה. אין פה אף דופן. זה מהר, אני לא צריך לזה. ברוך השם. זה סוכה גם לפי החזון איש?
תגיד לי.
כן, את לא סוכה חזון איש. זה הפרגולה. מילים הסמרים. מועדים לשמחה. אז באגב אורחה גם נתעסק בעניין ההושענות בשבת, כי אני לא נמצא. כל שנה, כשאני לא נמצא אני יודע שיהיו הפתעות. אז אנחנו לא נמצא עם השבת. אנחנו נוהגים לומר הושענות בשבת. הנה, כתוב פה בשכן ערוך. לא תראה את זה, כתוב בשכן ערוך. בג'רבלו. בטוניס, כן.
חב"ד.
מה?
בג'רבלו זה מלך חב"ד.
אבל נראה, הכל כתוב פה.
מתאים את ספר התורה, רק לא מסובבים.
ג'רבה זה מגלות ראשון?
תראה, אחרי שחקרתי את קורות חכמי ג'רבה וקראתי בעיון את הספר מלכי תרשיש כולו, הגעתי למסקנה שג'רבה זו קהילה חדשה של 300 שנה מקסימום. עד אז יש רבנים. אחר כך הם, בשביל האגו, אז הם, מה אתה עושה, 300 שנה, אנחנו בואו משלמה המלך, אבל אין להם רציפות היסטורית. ויש מכתב של רבי יוסף ברבי. אתם שמעתם רבי יוסף ברבי? לא שמעתם. זה לא טוב, לא שמעתם. רבי חלפון משה הכהן, שמעתם? יפה. הוא היה מנהל חשבונות של ג'רבה. כן, אבל אחר כך, כשלא הייתה ברירה, אז הוא נעשה דיין. בשבילי זה מופת, רבי חלפון משה הכהן. הוא לא העלה על דעתו להיות דיין. הוא היה מנהל חשבונות. ואם היה תלוי בו, אני ממשיך להיות מנהל חשבונות. ועושה כמו הרמב״ם. שעובד 3 שעות ביום ולומד 9 שעות ביום, אבל אנסו אותו, לא יודע, אני נסע דעה. הרב שלו היה שמו רבי יוסף ברבי, וחיבר שוט בן פורת יוסף. השוט הזה נתפס בתוך שואל ונשאל. אתם יודעים מה זה שואל ונשאל? זה השוט של רבי חלפון. שואל ונשאל, יש 9 כרכים. בתוך אחד הכרכים ששואל ונשאל נתפס שוט בן פורת יוסף של רבו של רבי חלפון משה הכהן, שהיה האב בית דין של ג'רבה לפני 100 שנה, נפטר בתף רש סמר חי. ושם היה סיפור בג'רבה שאחרי, בכל המועד פסח וסוכות, היו הגברים והנשים מסתובבים ביחד בשדות, בגינות, הייתה תערובת, חברה מעורבת. אז הם ניסו להפריד. ולא הלך להם. לא הלך להם, כי הם התעקשו, הגברים והנשים התעקשו להסתובב ביחד.
אגב הרב, זה קרה אתמול בחברון, בסוכה של חברון, כשבאנו מוקדם היה כתוב נשים גברים בסוכה. נכנסו למערה, חזרנו, אנחנו רואים זה הכל נהיה משפחות,
משפחתי מה שנקרא.
לא, אבל יש בזה קצת היגיון, כי הבן שלי אמר, מה במה עם חתונה? היא אמרה, חתונה אז כל אחד אוכל מסודר, אבל פה זה אוכל משפחתי, זה לא שהאישה יושבת שם
עם כל אחד לחוד. זה מה שפיינשטיין הבהירה מפסח בעניין הזה, פסח שהיו אוכלים כמה משפחות באותו בית. אגב, אני רוצה לספר סיפור, זה רק באקראי באלמה. אז השאלה הייתה איך לפתור את הבעיה של התערובת של הגברים והנשים בג'רבה. הרי זה נשמע דמיוני שבג'רבה הייתה תערובת גברים ונשים. איך לפתור את הבעיה של התערובת גברים ונשים בג'רבה בימי חול המועד? אז הוא רצה, הוא רצה להוציא תקן תקנה של אחרים. אם תהיה תערובת, בית הדין מחרים. אבל מי הוא? אז הוא כותב מכתב לרבי ישראל זיתון. רבי ישראל זיתון, שמעתם עליו? היה בדין של העיר תוניס. אז הוא כותב לו, אומר לו, אנחנו עיר קטנה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, ומי אנחנו ומה אנחנו, ורק אם אתם רבותינו רבני תוניס תאשרו לנו את הדבר הזה, אנחנו מכוחכם נבוא. גם זה נשמע היום דמיוני לגמרי ש... מה? אבל ככה, עד לפני 100 שנה הבדין של תוניס זה היה הבדין, וג'רבה הייתה עיר קטנה. עכשיו מה קרה? רבי חלפון, בגלל שהיה צדיק והצטיין בשתי מעלות, שאני מעריץ אותו על זה, וכמוהו היו מעטים, הוא היה גם נגד ההשכלה וגם ציונות. בדרך כלל, אם אתה נגד ההשכלה אתה גם נגד הציונות, אם אתה בציונות אתה גם כזה קצת צרפתי כבר משכיל. הוא היה גם נגד ההשכלה וגם ציוני.
מה הכוונה נגד ההשכלה?
השכלה, הכוונה אליאנס, אליאנס, אליאנס ש...
שבקרו על המתכוון, לא על
הלימודי
חול.
לא על לימודי חול, לא על המשכיליות, התפיסה המשכילית. אז בגלל זה ג'רבה נתעלתה, אבל לפני זה תוניס הייתה עוד יותר. מה יש להשוות? טוב רבותיי, תפרש סמך סעיף א', אבל פיקר, אנחנו לומדים הלכה, זה לא ידעתי איזה שיעור לסוכות. כשאתה אימד סימן אני ללכות סוכות, מה שאנחנו לומדים כל שבוע. זה... נוהגים להעלות ספר תורה על הבימה ולהקיפה פעם אחת בכל יום, ובשביעים מקיפים אותה 7 פעמים זכר למקדש. תפרש סמך סעיף א'. אז השולחן ערוך אומר שכל זה זכר למקדש, וזה נוהגים. זאת אומרת, כל העניין של ההקפות ושל הושענות הוא כולו מנהג. זכר למקדש, היום מקיפים את המזבח. מה העיקר? נוהגים להעלות ספר תורה או ההקפה? מה העיקר?
הקפה.
מדוקדק בלשון השולחן ערוך, שהעיקר זה הקפה, נכון? כשפנוך אומר, נוהגים ללות ספר תורה על הבימה ולהקיפה, לא להקיפו.
את הבימה. להקיף את התורה, הרב, אולי להקיפה הולך על התורה. ספר התורה. ראינו בתורה, פעמיים כתוב ספר התורה הזה, ופעם כתוב הזאת. פעם זה מסתכלס לספר, פעם מסתכלס
לתורה. על הבימה, אצלי, בקף החיים, זה שכון ארוך. איך זה אצלכם? מי אומר על הבימה? אבל אחרי
זה
כתוב על, נוהגים לעשות בתורה על,
זה
לא רמה, או להקיף, כן, כנראה זה שכון ערוך, נכון, כבר נוהגים, אז לכאורה דברי השכון ערוך, הפירוש הפשוט שלהם הוא שנוהגים לעשות ספר תורה על הבימה ולהקיף את הבימה פעם אחת בכל יום.
למה שהבימה
יהיה מזבח? הרמב״ם כשהביא את המנהג הזה באמת לא כתב בכלל ספר תורה. הרמב״ם לא הביא ספר תורה, אלא רק כשמקיפים את הבימה פעם אחת בכל יום ושבע פעמים בהושענא רבה. וכאן השתוו דברי הרמב״ם עם דברי הארי הקדוש ושאר הכוונות, שכתב שלא צריך לשים ספר תורה על הבימה. לא שיש בזה בעיה לשים ספר תורה על הבימה, אבל אין צורך.
באמת תימנים לא שמים.
תימנים לא שמים? יפה מאוד. אז זה מתאים לרמב״ם. הבן איש חי כותב ש...
הוא נמצא בבית.
שאם אתה בבית ואין לך בימה, כלומר מי שמתפעל יחיד ובעצם אין לו בימה, אז ישים ספר תנ"ך, או אם יש לו ספר תורה בבית, ויקיף את ספר התורה. אבל אם אתה בבית הכנסת, לא צריך. יש לך בכל מקרה ספר תורה, אז תעשי, אבל העיקר זה להקיף את את הבימה.
יש אצלנו ככה מישהו מחזיק את הספר תורה, ולפעמים ככה הוא לחוץ שהוא לא עושה את ההקפה. הייתי ככה שבוע אחרי שגמרו את ההקפה נתן למישהו אחר להחזיק, והוא מהר עשה את הספר הזה. זה דווקא עניין.
רגע, עוד מעט נגיע לדבר הזה, רק שנייה, רק רגע.
מה אתה
עניין?
זה
נרב.
משאירים אחד.
כן, אז מה
איתו?
רגע, רק שנייה רבותיי, סבלנות. לדעתי לשון השחרוך מתפרשת גם כן כמו הרמב״ם וכמו הארי, שהעיקר בעצם זה להקיף את הבימה ולא את ספר התורה, אבל גם שיהיה ספר תורה. למה לא? כלומר, למה לא להוסיף? נראה לי שהעיקר פה זה הקדושה הצפונה. זאת אומרת, בהושענא הרבה מקיפים את המזבח בבית המקדש, מקיפים את המזבח ולא מקריבים עליו קורבן. אז מה העניין להקריב את המזבח שלא מקריבים עליו אף קורבן? אלא הנקודה היא הקדושה הצפונה. כלומר, המזבח בתור מקום שהוא מקום ראוי להקריב בו קורבנות, מקום פנימי, מקום קדוש. אנחנו עכשיו לא עוסקים בהקרבת קורבן בפועל, אלא עוסקים בדבקות בהשם, ולכן מקיפים את המזבח. פה התיבה מתעלה.
אז אומר מפורש, עכשיו עושים היקף לבימה שיש בה ספר תורה.
יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, העיקר זה הבימה. הבימה, או יש, זה קשור, הגרא בהקפות של שמחת תורה התנגד שישימו את הספר תורה על הבימה. התנגד לדבר הזה. גם מי ששמת את הספר תורה, אצל אשכנזים בספר תורה אף פעם אין ספר תורה על הבימה.
הם מחזיקים את זה.
מה?
הוא גם לא יעמוד. זאת אומרת, משקיעים את זה.
אבל בהושענא רבה יש. בהושענות יש.
מישהו מחזיק את זה.
מישהו מחזיק.
כן, על יד הבימה. לא שם את זה על הבימה.
על יד הבימה, עוד יותר.
באמת, על יד הבימה מחזיק הולכים סביבו.
זאת אומרת, נראה לי שכל העניין פה, כל העניין פה הוא לא... הוא לא התורה. התורה זה כבר... אפשר להגיד, זה כבר התחלה של קורבן. אז אם אתה יכול לומר להעצים את קדושת הבימה, בסדר. אנחנו לא רגילים שלבימה יש בכלל קדושה. בבימה יש מגירה עם עתים וקבלות וכל מיני דברים כאלה. לא רגילים. צריך להיזהר בדבר הזה על הבימה עצמה. איך הוא מכר, הדין? איפה הגבאי כותב את הקבלות? כשבאים לפרוע את החובות, הגבאי כותב את הקבלות על הבימה.
עשו את הבימה על תנאי עליו.
אז זה לב בית דין מתנה עליהם. יכול להיות שבימה על תנאי, על תנאי. קדושת הבימה אין בדבר, אבל יש בה הרבה מאוד הבימה, שהיא המקום המוכן לקרוא עליו את התואר. מבחינה זו, הבימה היא כמו המזבח, מצד הכנתה הפנימית. ולכן אנחנו מקיפים דווקא את הבימה, ולא את ספר התורה. אלא שאם יש ספר תורה, אז מוציאים ספר תורה ו...
תשמישי קדושה, בימה?
בימה היא יכולה תשמישי קדושה. זה בדיוק הקושיה. זה בדיוק מה שאני מתכוון להקשות. שאתה לומד סימן קופנון א', קופנון ב', הלכות בית כנסת, כל המעלה של הבימה היא מצד שיש עליה ספר תורה. תשמיש קדושה, היא משמשת את ספר התורה, ואז דנים על הפרוכת של הבימה, שהיא לכאורה תשמיש תשמיש. או על המכסה זכוכית הזה, או על הפלסטיק הזה. בעצם הכל תפל אל התורה. אבל כשאנחנו מגיעים להושענא רבה, אומר השולחן ערוך, ויותר מזה אומרים הרמב״ם והארי הקדוש, שהנקודה היא הבימה ולא התורה. הקפת הבימה ולא הקפת התורה, מצד ש... לא שענות, לא הושענא רבה. מצד שהנקודה היא הקדושה הצפונה. הבימה זה המקום הראוי להקריב לה, זה קדושה פנימית שיש בבימה, ואליה אנחנו שייכים ואליה אנחנו מכוונים. אז עכשיו,
למה שמים ספר
תורה לפי זה? אז הבן איש חי אומר, אין הנחת ספר תורה מעכבת בדבר הכבוד, כי העיקר לפי הסוד בזה הוא הטבע. שמים ספר כדי להעצים, כדי להגדיל, להוסיף. טוב, אז זה
שם ברשם, סובבי תורתך.
סובבי תורתך. בסדר, נכון. ובכל זאת כנראה שזה לא העיקר, אלא העיקר זה הקפת הבימה עם התורה שיש אליה, אם יש. בוא נשאל ככה, שאלה שצריכה להיות הלכה למעשה. מה קורה אם יש לך ספר תורה ואין לך בימה? האם נשים מישהו שיחזיק את ספר התורה ואנחנו נקיף את ספר התורה?
נכון, זה מה שכנזים
הוא אומר. לא, בימה.
על יד, אבל מקיפים את הבימה גם?
כן, לא יודע שמקיפים את הבימה. אם יש לך בימה ואין לך ספר תורה, לא צריך לחזר אחרי ספר תורה. אם ארון הקודש נעול, תקיף את הבימה וזהו. אם יש לך ספר תורה ואין לך בימה, זה לא מועיל. הבן אישך יחידש שאתה יכול לקחת כיסא, לשים עליו ספר תורה, ואז להפוך את הכיסא לבימה. אפילו תנ"ך, זה עוד חידוש לבן איש חי. שאפשר אפילו תנ"ך ולהפוך את הכיסא לבימה.
מה זה להפוך את הכיסא לבימה?
סובב
את
זה
לכיסא.
לא,
זה בסדר, מה? זה תופס קדושה עכשיו הכיסא הזה? אני יכול לשבת עליו?
זה חידוש לבן איש חי, הרב פיקלי, אל תתקיף אותי. זה חידוש לבן איש חי, הדבר הזה. מה זה חידוש חידוש? זו שאלה ראשונה.
אז רגע, לפי זה לא מקיפים את התנ"ך, אלא מקיפים את הכיסא?
כן. את הכיסא, רק הכיסא יש בו משהו אם יש עליו תנ"ך.
נכון.
אבל אם בן אדם אחד יחזיק תנ"ך ואתה תקיף את הבן אדם, אין לזה שום משמעות. אפילו אם יחזיק ספר תורה, אין לזה שום משמעות. זה לא הנושא, הנושא זה להקיף את המזבח. כי זה מה ש... אז זה הפלא שהיה בבית המקדש בזמן סוכות. שמקיפים את המזבח, שאין עליו שום קורבן, לא מקריבים עליו שום דבר. ובכל, כולם מקיפים את המזבח. המזבח זה המקום המוכן שנקריב עליו את הקורבנות ותרד עליו אש מן השמיים וכו'.
אולי עדיף אם יש בבית הכנסת כיסו של אליהו, כיסו של אליהו הוא כמו מזבח.
טוב, יכול להיות. זה יצא בהגאות הרמ"פ, הגאות הרמ"פ לבן איש חי. הרמ"פ זה הרב משה פיקלי. מבחינת הסידור של השכן ערוך, איפה, מהו מקומם של השענות בתפילה? תסתכלו פה בשכן ערוך לפני ואחרי. איפה נמצאות השענות בתפילה?
אחרי קריאת התורה.
אז השכן ערוך מביא את הלכות הלולב. השכן ערוך בנוי ככה, יש הלכות, מתחילים בהלכות סוכה. בכלל השכן ערוך תמיד דרכו, הטור בעצם, דרכו שהולך לפי המפגש עם הזמן. אז אתה קודם כל בונה סוכה, זה נעשה לפני סוכות, לכן הלכות סוכות הן קודמות. אחר מכן אתה נוטה לולב שצריכים לאגוד אותו דקה לפני החג, זה הדבר היחידי שעושים לפני כן, סוכה ולולב. לאחר שהוא מסיים את הלכות הלולב, אז יש הלכות קריאת התורה בסוכות, זה תפרש נונטט. לאחר מכן השענות, ולאחר מכן עוברים ליום השני. עוברים כבר ליום השני. כלומר, דעת השכן ערוך היא שהשענות הן לאחר קריאת התורה. יש בדבר הזה בראשונים שלוש שיטות. הרב סעדיה גאון באזהרות של הרב סעדיה גאון כותב שהקפות צריכות להיות מיד אחרי קריאת התורה, ונשאר לנו זכר מזה בסידורים. כנראה, אולי פעם נהגו כך, בסידורים כתוב ונאמר, ויהיו דבר האלה אשר התחנתי לפני השם, קרובים להשם, אלוקים, אבל היה לעשות משפט עבדו, משפט אמרו ישראל, הדברים ירמו, לא ימו ספר, אני לא אומר את זה. אבל בסידורים זה כתוב, והפסוקים האלה, לא ימו ספר התורה זה מפיך, זה פסוקים שרים אותם אחרי קריאת התורה, כן, אחרי החזרת ספר תורה. זאת אומרת, לפני החזרת ספר תורה. לפני זה, אתה אומר, אתה צריך דרכם להשכיל, לא ימוסף התורה וכו', אם לא, מחזירים. אז אתה רואה שזה, הפסוקים האלה שישארו, לכן אני לא אומר אותם. אני בית אבא, אני זוכר, אף פעם לא הייתי אומר את הפסוקים האלה. אם לא אומרים, בטח שלא אומרים. זה ברור שהם לא אומרים. האשכנזים המנהגים שלהם יותר פשוטים, הם יותר, יש פחות פיצולים, לא נראה את זה. אז זה בעצם רב סעדיה גאון שעושה את זה אחרי קריאת התורה. אז מה הסברה לעשות את זה אחרי קריאת התורה? יש טעם לעשות את זה אחרי קריאת התורה.
התורה כבר מונח.
מה?
התורה כבר נמצא שם, חבל לצאת אותו. זה יותר מוזר מה שאנחנו עושים, מוציאים, מכניסים.
יש כאלה שלא מחזירים. יש כאלה מוציאים, משאירים וזה.
לא מחזירים
טוב, אבל זה רב סעדיה גאון. אבל יכול להיות שהשולחן ערוך סובר,
ואיך השתנו המנהגים, איך זה פתאום השתנה?
רגע, סבלנות. אבל יכול להיות שהשולחן ערוך סובר שזה אחרי מוסף, ובטור פה רואים שזה אחרי מוסף, כי הטור מביא בתפרש נ"ט גם את הלכות תפילת מוסף. ומי שעושה את ההושענות אחרי מוסף, מה הטעם שלו? כי זה לא קשור לתפילה. הסתיימה התפילה. זה מנהג עכשיו. אפשר אפילו לומר סברה הלכתית.
תדיר
ושנות תדיר. וגם מחויב ולא מחויב. איך אתה יכול להקדים מנהג לתפילת מוסף, שהיא חובה? מה? זה אותה שאלה. ובאמת המנהג הקדמון אצל הספרדים היה לעשות את ההושענות אחרי מוסף, כמו שנראה לי יותר פשוט שזו דעת השולחן ערוך פה, נכון או לא? הושענות אחרי מוסף, בכל הסידורים הישנים ההושענות מופיעות אחרי מוסף, וכך מנהג האשכנזים, נכון? מה לא?
הושענות
אחרי מוסף? הספרד לא מתפעלים ככה? מה איתך? הושענות אחרי מוסף, התפעלתי בישיבת הרמור הושענות אחרי מוסף, במרכז הרב בשנות אחרי מוסף.
אולי בשנה רבה, אבל יש לי ארוך. יום רביעי זה...
זה אולי רק החסידים. אתה התפלת פעם אשכנז בחיים?
תשיבות אחרי, לפעמים זה קורה.
הארי הוא זה שחידש, זה מדהים שהארי חידש והתקבל. הארי הוא זה שחידש, המקום של ההושענות הוא אחרי הלל לפני קריאת התורה. והסברה שלו, החידוש שלו היה ש זה שני סוגים של מה?
עלולה ביד יש איזה רצף.
לא, זה לא הסברות של הארי, זה לא הסברות של הארי. אני פעם שאלתי פעם את הרב משש, שאלתי את הרב משש זכר צדיק לברכה, למה כל המנהגים הוא לא מסכים שיבטלו לו, ואת המנהג הזה לא מפריע לו. זאת אומרת לפי השיעור של הרב משה שהיה מתאים לו שיגיד אני עושה הושענות אחרי מוסף כמו שכתוב בסידורים הישנים, אבל בזה הוא ויתר. אז אמר לי, תראה, אנשים מכניסים את הזה לנולב לנרתיק, מוציאים, נטריח אותם פעם, יש את הנולב ביד, שימשיכו. היה אדם עדין, אי אפשר לדרוש מהאנשים מאמצים. לא, אבל זה לא הסברה של הארי. הארי שינה פה את המנהגים, והסברה של הארי כדי לחבר שני סוגים של הקפה. וזה, כל חג הסוכות סובב סביב העניין הזה. הלולב זה קו. זה נענוע קווי. הוא כולו הולך למעלה. זה משהו ישר. כל הנענוע של הלולב, העיקר הוא מעלה ומטה. ארבע רוחות השמיים, מעלה ומטה. אבל הקפה של השעונה היא הקפה מעגלית. והארי רצה לחבר את הקו ואת העיגול ביחד, ולכן בעצם שינה את מנהג ישראל, שאחרי ההלל שבו יש הקפה, לא הקפה, יש נענוע קווי של הלולב, עם אותו לולב אנחנו עושים נענוע מעגלי. בעצם הארי חידש עוד חידוש, וזה גם קשור לאותו עניין, הארי חידש חידוש גדול, שצריכים לנענע את הלולב בסוכה. אני לא נוהג את זה, אבל הרבה נוהגים את זה. יש בתי כנסת שיש בהם סוכות, אז יוצאים לסוכה. והארי אמר שאפילו אם אין לך סוכה בבית הכנסת, אז תיטול בבוקר. וזה דבר לכאורה שאין לו מקור. מה העניין לולב לסוכה? כל מצווה עומדת בפני עצמה. לולב זה מצווה בפני עצמה, סוכה זה מצווה בפני עצמה, והם לא תלויים זה בזה בכלל. אבל יש קו ויש עיגול. הסוכה היא צילה דמאמנותה. אז יש נענוע של הלולב, בדרך כלל הוא בגבולות של הסוכה. זאת אומרת, בגבולות השראת השכינה. זה הלולב של היום-יום שלנו. הלולב, בוא תשב פה. אני כבר הולך, אתה צריך להמשיך. יש לי שיעור עם הבחורים מהישיבה. בוא רבי עברה, פינו לך. אנחנו דיברנו על הנושא של המקום של הושענות לפי מרן השולחן ערוך, שנראה שהמקום של הושענות זה אחרי תפילת מוסף, וכך כתוב בטור. ואמרנו שהסברה היא סברה הלכתית, כי הושענות זה מנהג, כמו שאומר פה מרן, שנוהגים להקיף זכר המקדש. זה מנהג וזה לא הלכה. אם זה מנהג, יהודי צריך לעשות קודם כל מה שהוא מחויב בו, כלומר להתפלל שחרית, לקרוא קריאת תורה, להתפלל מוסף, ואחרי זה להתפנות למנהגים. לכן כנראה דעת השולחן ערוך שזה אחרי מוסף. אבל בכל זאת הארי שינה את הדבר הזה, וזה בגלל החפץ לחבר בלולב שני סוגים של תנועה קווית, שזה נעשה בהלל, התנועה הקווית, התנועה המוגבלת, התנועה הקווית, הקו הוא לא מוגבל, והתנועה המעגלית המוגבלת, שזה נעשה בהושענות. אז אמרתי שהארי עשה את זה פעמיים בסוכות. פעם אחת, בחידוש הגדול של הארי, שצריכים ליטול לולב בתוך הסוכה. שהדבר הזה אין לו מקור בהלכה, כמה שאנחנו יודעים ומכירים. המצוות עומדות בפני עצמם, אבל הארי מחבר לנו את המצוות. לולב בסוכה זה אומר, בתוך ההיקף של השכינה נמצא הקו, ולפי זה הקו הוא מוגבל, הוא מוגבל להקפה של השכינה. אבל כשאנחנו נמצאים במקדש, יש לנו עוד מצוות לולב, ושם אין סוכה. כלומר, לכולם על מקשה להארי הקדוש, איך נטלו לולב במקדש? שבעה ימים, הרי לא הייתה שום סוכה במקדש. אבל הקו של המקדש הוא מתעלה מעבר לצמצומים, והמקור של נטילת לולב במקדש, אם יוסמכתם לפני השם הלוקחים שבעת ימים, כלומר עמידה לפני השם, ולכן אנחנו עומדים ונוטלים את הלולב במקדש בקו ישר, בדבקות שלא פוסקת, שהיא פנימית. ואת כל זה הארי רוצה שאנחנו נעשה גם בבית הכנסת. כלומר, גם בבית הכנסת כל ציבור שמתפלל, אז הוא פותח בפנייה כלפי מעלה בלולב, בנענועים כלפי מעלה, ולאחר מכן, לאחר הפנייה כלפי מעלה, גם כולל בתוכו את ההיקף של המציאות הזאת של הבימה של בית הכנסת. אם כן, זו ההלכה הראשונה שיש לנו פה בשולחן ערוך. אנחנו ברמה, כן? נחזור לפעם שחרות. נוהגים להעלות ספר תורה לבימה ולהקיפה פעם אחת בכל יום, והשביעים מקיפים אותה זין פעמים זכרי המקדש. אגב, מוצאים שבעה ספרי תורה לבימה ביום שביעי, ככה אשכנזים
נראה. במרכזיות התורה.
את כולם.
לא שם הרבה.
חוץ מה...
בדרך כלל אין
שבעה. אין שבעה, בדרך כלל. טוב, אבל איפה שיש שבעה, נראה לי שמוצאים רק שלושה.
וזה...
למה מרכזיות התורה?
מה?
למה מרכזיות התורה?
אז דיברנו על זה, שזה הפוך, שבעצם... מה?
בהמשך הוא כותב, שמוצאים כל ספרי תורה שבאחד.
כן, כן, לפי הרמ"א. ויש מקום מוצאים כל ספרי תורה שבאחד, ואחי נוהגים... מה?
יש גם מנהג של 12 בראשונים.
כן. אבל חוזר השולחן ערוך אומר שהיו מקיפים את המזבח. זאת אומרת, העיקר הוא הקפת המזבח ולא הקפת התורה, אבל נוהגים להוסיף את התורה. והקפות לצד ימינו ושבת אין מקיפים. רבותיי, ואם מה שאומר פה הרמ"א, בשבת אין מקיפים, אז אומרים את ההושענות או לא אומרים את ההושענות? מה?
אומרים, כנראה.
אומרים, הוא אומר רק שלא מקיפים. מה אומר המשנה ברורה?
בכלל אומר שאומרים הושענות.
שום מקום. נכון. אריאל אומר שבכלל לא כתוב שאומרים הושענות. אבל בסעיף ג' כתוב. מה אומר המשנה ברורה?
כי
במקדש מה?
לא רק למערבה בשבת.
אומרים הושענות. אז זאת אומרת מה שהרמ"א כתב, עוד מעט נגיד לסעיף ג', בטח, מה שהרמ"א כתב זה שלא מקיפים, אבל אומרים הושענות. שנייה, בוא נעבור לסעיף ג'. אומר פה השולחן ערוך, יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת ולא נהגו כן. למה יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת? מה הכוונה אין אומרים הושענא?
יש כאן צז שאומר תאמם את בני התינוקות שישמעו שאומרים בשבת כמו בחור וילכו גם ליטול לולב ולא נהגו כן, כיוון הם מקיפים בשבת מתברר להם.
אז במקדש אמרו הושענא בשבת או לא אמרו הושענא בשבת? מה? במקדש ודאי שאמרו הושענא בשבת, אלא מה?
מה? שם לולבים.
ודאי, כי אין שבות במקדש.
ערבה
זה חשבון אחר, אבל היו מקיפים את המזבחים הלולבים, נכון? אולי עם הערבה לא היו נוטלים, כי זה לא המצווה, אבל היו מקיפים את המזבחים הלולבים. זאת אומרת, הושענא זה שבת לעשות בלי ערבות, בלי ערבה לבד, לא עם הערבה שבלולב, ואין שבות במקדש, ואין נטל למשרח. אבל אנחנו שעושים היום זכר למקדש, אז יש מי שאמר שאת הזכר למקדש צריכים לעשות לפי הרמה שלנו, והרמה שלנו היא שאנחנו מתבלבלים. אז אם תאמר הושענא, מישהו ילך ויטול לולב.
יש פה הערה חינוכית. מה...
עתה למשרח.
לגבי זה שהילדים, הרי הם ילדים, אז מה אכפת לנו שיתלו לולב? הרי הם לא עושים עבירה, אין חשבון. אבל הגרסה די ינקותה עושה שהם יזכרו כאשר יגדלו שנטלו לולב בשבת ועלולים להמשיך ולחלל דברי חכמים.
אז למה לא נהגו כן, רבי אברהם? אם ככה, למה לא נהגו כן?
אז זאת הסיבה.
לא, אבל למה לא נהגו? אז למה לחלוק על זה?
כיוון שאין
מקיפים. זה אומר הטור. זאת אומרת, לכולם אנחנו בעצם ככה, במקדש היו גם מקיפים. במקדש היו עושים הושענות בשבת, אומרים הושענות ומקיפים את המזבח.
כל רגיל.
ואנחנו צריכים להיות כמה שיותר קרובים למקדש. אבל, כמו שאומר רבי אברהם, צריכים לחנך את הילדים שלנו. ולכן נחלקו הדעות. האם כדי למנוע את העטה למשרח של הילד, די בזה שלא מקיפים? או יש צורך בכלל לבטל את ההושענות? זו מחלוקת המנהגים. דעת השולחן ערוך, כמו שאתם אומרים, או שאתם רואים, לא נהגו כן. זאת אומרת ש... טוב, מה קורה אם אתה נוסע, נגיד אני נוסע בשבת לאחי, ואני יודע שלא יגידו שם הושענות, אז מה? מה עושים? כל ההושענות זה מנהג! לא צריכים עכשיו לעשות סקנדל ממנהגי ישראל.
את הזכר קיימת, חמישה ימים אמרת.
כן, אבל היהודי רוצה להיות במקדש, אז זה סיבה להריב עם כולם.
כל יום עומד מפני,
נכון, כך זה הולך, נכון. הוא רוצה להרגיש באווירה של המקדש, אז בוא נעשה עם זה מחלוקת, כי מה צריכים להיות בבית המקדש בסוכות? אז לא יגידו שענות, אז זה מנהג, ואתה עושה מה שכולם עושים, זה מנהגים, זה לא הלכות פה. כל הסוגיה של השענות היא מנהג. אתה רוצה, תגיד אחרי זה הושענות לבד, תיקח תנ"ך, תשים ואל תקיף. לא יודע אם זה יעזור. לקחת תנ"ך, שים על כיסא ולא להקיף. לא יודע. בסדר, אבל השולחן ערוך כותב שכן נוהגים לומר הושענות. האשכנזים אומרים הושענות בשבת?
כן.
לפי מה שאני זוכר, אומרים הושענות בשבת. אני תמיד אומר שהאשכנזים זה רוב עם ישראל. וגם רוב תלמידי חכמים. אפילו אחרי השואה, עדיין רוב תלמידי חכמים ורוב היהודים נשארו אשכנזים, הספרדים זה מיעוט. בלבד. מה? רוב הגדולים אומרים הושענות בשבת. זה מה שאני מתכוון לומר.
זה מכוח המנהג שלהם הרב, זה לא מכוח הפסיקה.
למדנו שבמנהגים אין עוד קודדים. כל אחד יעשה את מנהגו, גם במניין שמעורב.
זה מסובך הדבר הזה. הרי מה כותב שהמנהגים יש לו את קודדו? רגע, צריך להסביר את זה. הרי מה כותב שמנהגים יש לו את קודדו? אבל... הוא מתכוון, מנהגים יש לו לגבי ספירת העומר,
הנענועים לפי הריו.
כן, שנייה, אבל הרמ"א כותב בתף צד ג' לגבי אלה שמתגלחים מראש חודש, שלא מתגלחים מראש חודש אייר, או לא מתגלחים עד ל"ג בעומר וכולי, שיש לו דגדו, הזקן שכולם צריכים לראות אותו דבר בספירת העומר. כי גם במנהג סובר הרמ"א, ויש חולקים על זה, ברמב"ם נראה שאין, אבל הרמ"א סובר שגם במנהג יש לו דגדו. רב שלמה זלמן אומר בחידש בדורנו חידוש גדול. הגמרא אומרת שלא תתגודדו דווקא בבית דין שנחלק מקצתו. שני בתי דינים בעיר אחת. כלומר, אם יש בעיר אחת שתי קהילות שכל אחת יש לה את המנהגים שלה, אין בזה לא תתגודדו. חידש רב שלמה זלמן אורבך שכאשר אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל, בירושלים, בכל מקום, ידוע שישנם שני בתי דינים.
שניים רק.
לפחות שני בתי דינים. יש לפחות, כן, לפחות שני בתי דינים. ולכן אין בזה לא תגודדו, בגלל שכל אחד שנמצא פה הוא כאילו מהבית דין שלו. זאת אומרת, הוא נמצא במקרה בית הכנסת, אבל הוא שייך, זה לא בית כנסת שיש בו שני מנהגים, זה בית דין שנחלק מקצתו. ככה היה עד לפני 100 שנה, אבל היום זה לא ככה, כי אם הוא נמצא בבית הכנסת הזה, אז הוא בעצם מגיע מהבית דין ההוא. אם הוא נפקא מינה היא בבתי כנסת אשכנזים, יש את הבעיה הזאת שהחסידים מנענים לפי הארי, והמתנגדים מנענים לפי השכון ערוך בעצם, וזה לא הבעיה היחיד, לא ההבדל היחידי, כי יש ברוכות ויש גם השם אתה עושה ככה או שאתה מסתובב. בקיצור, אני נתיבת ישראל, זה הייתה טראומה, פעם הייתי הולך פרש שם בכל המועד, אבל זה קודם כל נתיבת ישראל, אתה נתקיים על עולם בכולם, זה קודם כל אי אפשר, בכל המועד אתה לא יכול לנענע ברווח. אבל חוץ מזה, זה לא נעים, אתה מסתובב ואתה רואה שכולם עושים ככה, זה לא נעים להיות חריג. אז רב שלמה זלמן כתב שאין בזה לא תגודדו. מאיפה זה מגיע? אגב, הרב זצל גם כתב ככה. הרב זצל בשו"ת משפט כהן גם כתב את הסברה הזאת, שספרדים ואשכנזים שפנים באותו בית כנסת בשתי נוסחאות, אין בזה בעיה, כי הם לא מפה. זאת אומרת, כל אחד זה מהבית דין שלו. השאלה, הגבולות הדפו. זאת אומרת, אם יהיה בית כנסת אחד שיהיו בו שני מנהגים, זה כן בסדר? וזה אולי לא בסדר, או שנגיד, גם, הם בעצם לא מפה, כי הם שייכים לבית דין הגדול שלהם, שזה הספרדים, וזה הבית דין הגדול שלהם, שזה האשכנזים. יש במשנה ברורה כתוב, הלכה, כתובה במשנה ברורה, שאם אדם מגיע לבית כנסת ונופלים על פניהם, ככה, על היד, הוא חייב ליפול. ואם לא, עובר על לא תגודדו. ואני אהבתי את ההלכה הזאת, כי זה היה בשביל סיבה ליפול. אבל רב שלמה זלמן... מה?
אף אחד לא שם לב.
לא תגודדו, צודק מה שאומר הרב ארון, זה נכון, לא תגודדו זה לא לעשות אגודות אגודות, זה לא קשור למחלוקת. אבל רב שלמה זלמן כתב על זה שזה רק היה בזמן המשנה ברורה, כשאתה מגיע לרדין, איזה מרוקאי הגיע לרדין, אז צריך ליפול על פניו. אבל בזמננו שכולם יודעים שיש כל מיני מנהגים, לא, נוסח אם זה לא תגודדו, כי זה אין בזה חימה, זה לא חיצוני.
שלא נופלים דווקא בגלל הנוסח
הזה. אולי הוא יצא להחליף את הנוסח. אם הוא כבר נופל לפניו, הוא יצא להפיל את הנוסח. זו שאלה.
למרות שחבל,
יש אחד
אומר את הנוסח של הספרדים וכן נופלים.
כן. אז אם כך, נחזור לעניין שיש לנו פה מחלוקת, האם אומרים הושענות או לא אומרים הושענות בשבת. למעשה, דעת השכן, אנחנו אומרים הושענות בשבת. אני חושב, בהלכה הזאת נדרים דברים רבים, כי תראו מה אומר פה הארי. הרי כותב כך, מביא בשם אחידה, העידנה, סליחה לא הרי, הקף החיים, העידנה, בעיר עוז לנו, בעיר עוז לנו ציון קריית מועדנו, אין אומרים סדר או שענות בשבת, ברכי יוסף. מוסיף הקף החיים, ומי הוא? בדברי הרי זל לא ישחרע לזה, ועל כן כל אחד יחזיק במנהגו. אין מקור בארי הקדוש, האם צריכים לומר או שענות או לא לומר, אין על זה הרי. בקיצור, אם אתה נמצא בית כנסת שאומרים הושענות בשבת ואתה לא נוהג, אז תגיד את הושענות, לא קרה שום דבר, זה רק עניין של מנהג. כל אחד מנהגו, זה לא דבר שהוא לא צריך להגיד מנהג ירושלים, ובזה אדם נבחן האם הוא הולך להשליט את המנהגים שלו על האחרים, או שהוא באמת אדם ירא שמיים. כי אם הוא חרד לתורת הארי בדרך כלל ואומר, נגיד, אם מישהו עושה הושענות אחרי מוסף הוא מקבל התקפת לב, מה הם עושים הושענות אחרי מוסף, לפי הארי צריך, ואז הוא עושה מחלוקת בית כנסת בשביל כוונות הארי ועושה צעקות למען שמו באהבה, אז זה עוד אפשר להבין אפשר להבין את היצרה. אבל אם אדם אין פה מקור בארי, סתם הוא החליט שזה מנהג שלו והוא רוצה להשליט אותו, זה לא בסדר. ודעת מרן, כדי להחזיר עטרה ליושנה, דעת מרני שלא אומר רשענות בשבת בלי להקיף, וגם בלי להוציא את הספר תורה. כלומר, אין טעם להוציא את הספר תורה, כי הספר תורה זה רק כדי להקיף את הבימה. אומרים את הרשענות בלי להקיף ובלי להוציא את ספר התורה. אמנם לא כולם נוהגים ככה, ומי שנוהג נוהג, מי שנוהג לא נוהג. כל זה בא בשביל להחזיר אותנו לבית המקדש, כי הרשענות, וזה מה שצערי הרב אנשים לא יודעים, אנחנו מחכים ליום שבו לא תהיינה הרשענות בתפילה. הרשענות זה לא חלק מהתפילה. הרשענות אומרים רק מי שנמצא בבית המקדש יש לו את הזכות לומר הרשענות, וגם כנראה צריך להיכנס לעזרה, וישראל אסור לו להיכנס לעזרה. אתם יכולים להציץ ככה מרחוק. הרשענות זה סדר העבודה של של הכהנים. כל זה מצד ציפיית הישועה והחשק הגדול שלנו לחזור אל תוך בית מקדשנו, ושם תהיינה הושענות שהתבצעו רק על ידי הכהנים. אולי אנחנו נראה, אולי אנחנו נסתכל אם נוכל להיות במקום או לא נהיה במקום. ולכן מי שאומר את הושענות בשבת הוא מרוויח את הדבר הזה, שגם בשבת הוא מצפה לישועה, מרוויח את, את העניין הזה. ומי שלא אומר, כמו שאומר רבי אבא, הוא מרוויח את החינוך של הילדים שלו. כבר מי שמבטל את כל הסדר, אז הוא מצד שהוא מדגדג בזה שהילד חס ושלום לא ייקשל, אז הוא מרוויח את העניין הזה. טוב, אני צערי הרב, יש לי פה שיעור של התלמידים, אולי תמשיך רבי אברהם. הם כבר בסוכה, החבר'ה מהרמון לדעתי כבר בסוכה. קבעו איתי בעשר. אמרתי לשי שתגיד להם ללמוד קצת, בינתיים. טוב. מועד טוב ומבורך. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, גברת בוכניק, לא, 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 רגע, רגע, רבי אברהם, גברת בוכניק פה הכינה לגמור את הכל. זה לא בסדר. מה זה רבי אברהם?
אני אכלתי כבר, בעיני רוחי, הכל, לא נשאר כלום, זה ריטואל.
נגיד קדיש אולי?
בכבוד.
בבי חנניה בן הקשה אומר את הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיפה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפש לך צדיקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתגדל שמר הבא
אמן
מעלמד יברך רחותי ומלך מלכותי ואצמח פורקני ויקרב משיחי
אמן
וחייכון ומכון וחד יכול בית ישראל בעגלה בזמן קרב אמרו אמן
אמן
ושמר הבא יברך ואלך ואלמן ומיה יתברך ושבח אמרן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל הרבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דעסקין מורה תקדיש דת בית רעדין ובכל אתר ועזר ילנה ולהון ולכון חינה וחסדה ולחמי מלכודם הרי שמיה ברעה ואמרו אמן שאלה מערבה משמיה חיים וסבעה ושעה ונחמה ושזבה ורפואה גולה סלחה וחפרה ורווח והסלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום ואמרו מה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
שבוע הבא יש שיר שמואל? יש שיר שבוע הבא? זה כל שבוע השיר הזה. איזה שעה זה?
Ça c'est Bouchnik. Ça c'est Bouchnik.
C'est très bon.
Ça c'est Bouchnik.